לראות ביחס שלו אל רבי אלעזר, שלמרות שבצורה מסוימת גם רבי אלעזר נראה בצורה מאוד מאוד חריגה, מאוד שונה, למרות זאת רבי שמעון בוחר להסתכל עליו בצורה אחרת, בוחר לראות את הברכה שבו, תודה רבה, את הגודל שבו, את האמת שהוא מסוגל להיות, ולא להחתים אותו בכל מיני תבניות, עלובות, קטנות. יש עולמות שכשהם פוגשים מציאות של קוטן, מציאות של פספוס, אז הם מיד מפתחים אותם ומטפחים אותם ונותנים להם מקום. ורבי שמעון ואשתו, הבית הזה של רבי אלעזר, הוא בית כזה שמחפש את הטוב באנשים, שעל אף המורכבות ועל אף הבעייתיות, מנסה לבדוק, לזהות, כיצד הגודל של אלוקים מסתתר, גם במזרות שנראים מאוד מאוד שונים, מאוד מאוד קטנים. תודה רבה רבה. רבנו בחיי, בשיטה הרוחנית שלו, שנעסוק בה היום, מתכתב עם הדברים הללו. רבנו בחיי שונה מאוד מאוד מספר הכוזרי. הם מדברים שתי ברורים אמוניים, אבל בקולות שונים מאוד, עולמות אחרים, שמשלימים זה את זה. ככה מביא הרב ישראל משקלוב, תלמיד הגר"א בספר פאת השולחן. הופיע בדברי הרב צבי יהודה באור לנתיבתי. שמע, והיה מחבב הגר"א ספר מנורת המאור וספר חובת הלבבות זולת שער האיחוד, אור לנתיבתי. אתם רואים בדף מצד ימין? טוב, חטא, במה, איך העולם שלכם. והיה מחבב הגר"א, ישראל משקלוב היה תלמיד הגר"א, הוא כותב משהו על הרב שלו. היה מחבב מאוד ספר מנועת המאור וספר חובת הלבבות זולת שער האיחוד. ובמקום שער האיחוד היה אומר שילמדו ספר הכוזרי הראשון שהוא קדוש טהור ועיקרי אמונת ישראל תלויים בו. יש שני ספרי אמונה בסיסיים לעם ישראל. הספר הראשון הוא ספר הכוזרי שהגר"א אמר עליו שעיקרי אמונת ישראל ותורה תלויים בו. מאוד מאוד בסיסי, בוודאי. בלי להכיר את המערכת שלכם, פשוט שיש מישהו שמלמד כוזרי. הספר הנוסף שהגר"א דיבר עליו שהוא לימד זה ספר חובת הלבבות, חוץ משער האיחוד. שם, במקום שער האיחוד צריך ללמוד את הכוזרי. הגר"א חינך לכך שיש כאן שני תפיסות עולם אמוניות שצריכות להשלים אלו את אלו. ננסה להסביר את השונות בין התפיסות ולמה זקוקים לשניהם. את ההקדמה של ספר חובת הלבבות פותח המחבר ככה, רבנו בחיי כותב ככה, אמר המחבר, ברוך אדוני אלוהי ישראל, אשר לא יראות עניין האחד, האמיתי, הקדמון במציאותו. אין הרבה אלוקים בעולם, יש רק אחד, רק אחד אמיתי, רק אחד שקדם לכל המציאות. המתמיד טובתו, הטוב שלו הוא לא טוב רגעי, הוא לא טוב נקודתי. המציאות האלוקית היא תמיד טובה. הקדוש ברוך הוא מלא טוב. לא יום, לא יומיים, לא יום כן, לא יום לא. טוב, קבוע, יציב, משמעותי, שכל הזמן מופיע בעולם שלנו. אשר ברא כל הנמצאות, וזה חידוש אדיר. המשפט השני שרבנו בחיי, לא, אתם לא סוגרות, נכון? בסדר, הפחדתם אותי לרגע.
תודה.
ההגדרות שרבנו בחיי פותח איתם את הספר, הן מופיעות כבר במשפט הראשון. המשפט הראשון שרבנו בחיי מציג בפי השיטה הרוחנית שלו, זה משפט מטלטל. אשר ברא כל הנמצאות לאות על אחדותו. זה רבנו בחיי, זה ספר חובת הלבבות שאנחנו לומדים השנה. בסדר? כתוב ככה, אתם רואים את המשפט הזה בסוף השורה הראשונה, אשר ברא כל הנמצאות לאות על אחדותו, ויצר יצירות רבות לעד על גבורתו. זה המשפט שנעשה להבין אותו היום. משפט מאוד מאוד קשה. מה זה אומר? זה בדרך. בסדר? בסדר, בנות. נתקדם. בשורה הראשונה למעלה, ספר חובת הלבבות, הקדמה. נלמד שהבחינה אנחנו רק בהקדמה, ו... אנחנו צריכים להבין לפני שער הבחינה, כדי שהבחינה של שער הבחינה תיכנס טוב, להבין את השיטה הרוחנית של רבנו בחיי. בסדר? כתוב ככה במשפט הראשון שרבנו בכלל פותח את הספר שלו, אשר ברא, הקדוש ברוך הוא ברא כל הנמצאות, כל דבר שנמצא בעולם הזה, לאות על אחדותו, ויצר יצירות לעד על גבורתו. כל דבר שנוצר כאן בעולם הזה, במציאות, בחיים, הוא אות. מה זה אות? סימן. הוא מורה על משהו. הוא מורה על סימן מסוים, הוא מסמן את האחדות האלוקית. וכל דבר שהקדוש ברוך הוא יצר בעולם, הוא עד, הוא נותן עדות על הגבורה האלוקית. כן, זה המשפט. מה אתה אומר את המשפט הזה? חוץ מזה שהשפה פה קצת של ראשונים, זה קצת מפחיד, זה קצת זר. אחרי שפירשנו את המשפט, מה אתם אומרות את המשפט הזה? שכל מה שנברא בעולם הזה, ותראי אותו, תסתכלי מחוץ לחלון ותראי, הוא סימן והוא עדות לגדולה ולגבורה האלוקית. זה? מסכימה עם רבנו וחיים. מצוין. אבל יש פה משהו מפליא, בלי אצבעות. כן. רק בכל. אחדות האלוקית. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. העולם הזה הוא אחדותי. יש פה איזו מגמה אחת אלוקית שחורצת את כל החיים שלנו. ורבנו בחיי אומר שאם אתה מסתכל מחוץ לחלון, אתה רואה אותה. רואה את האות שלה, סימן לה, וגם את העדות אליה. ואומרים פה שזה אמיתי. גם אני חושב שזה אמיתי, אבל איך זה שזה אמיתי? יש פה משהו מאוד 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 מורכב עם המשפט הזה. מה מורכב עם המשפט הזה? לפעמים לא רואים. כן, יש סיבוכים, יש מורכבויות, אמרת את זה קצת עדין, לפעמים לא רואים. בוא נגיד הפוך, לפעמים רואים. הקדוש ברוך הוא לא מופיע בעולם בצורה גלויה. קשה לזהות אותו. רבנו בחיי ככה פותח את הספר. שלום עליכם, באתם להיות תלמידים שלי? פתחו את החלון, תראו את אלוקים. תראו, הוא לא מפסיק בזה, תראו איך הוא ממשיך. ואכן חדשות להעיד על חוכמתו וגודל טובו. הוא מחדש כל הזמן את העולם כדי להעיד על הטוב שלו. כדי כתיב דור לדור, ישבח מעשיך. ובאותיך יגידו, כל דור מסוגל לראות את הטובה האלוקית הזאת. לשבח אותה, להתמלא ממנה, וכתיב יודוך השם כל מעשיך, חסידיך יבחוך, כבוד מלכותך אומר, כבודיך ידבר ולהודיע בני אדם גבורותיו. כל הזמן הקדוש ברוך הוא מופיע בעולם שלנו, וכל אחד יכול לזהות את זה, יכול לגלות את זה. זה כל כך נעים וטוב, אבל זה כל כך קשוח.
קשה שמענו,
נכון, שמענו שבעולם הזה הטוב לא מופיע בצורה גלויה. שמענו שהעולם הזה זה מלשון העלם, ויש לנו 10 דקות ביום להסביר למה הוא העלם. שמענו על כל מיני דברים. לפני שבוע, איזה אמא פה ניסתה ללכת לגן ילדים, לעזור לילדים של אחרים, ולא חזרה הביתה. אלה? טרור, לא שמעת על זה? פיגועים, תאונות דרכים. העולם הזה לא מופיע רק בצורה טובה. העולם הזה יש הרבה הרבה סיבוכים, יש הרבה מורכבויות. שמענו שאדם מאוד מאוד רוצה להיות טוב, אבל לא תמיד הוא מצליח להיות טוב. והמפגש שלו עם הטוב דורש מאבק, מלחמה, התמודדות. על מה מדבר רבנו בחיי? על הכוונה, עדות, אות, סימן. אות זה כמו אותות משה ואהרון במצרים. אות זה ניסים, זה מופתות, זה מופתים. זה משהו כזה שאפשר לזהות, שאפשר לראות אותו. על מה, 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 מה? העולם הזה מלא ברדק, הוא מלא סיבוכים. אנחנו יודעים שהעולם הזה הוא אלוקי, כן. אנחנו יודעים שיש בו צד אלוקי. אנחנו יודעים שהוא נעלם, המציאות האלוקית. אש בעולם הזה שורפת גם אדם צדיק, גם אדם רע. אם משהו נזרק לאש, בכלל לא אכפת לעולם הזה איזה מדרגת חיים יש. למי שנזרק לאש, האש תתאפס בבגדים, בשיער ותמשיך הלאה. זה לא משנה אם הוא צדיק גדול הדור, או אם רשע גמור. זה לא משנה. על מה רבנו בכלל מדבר? איך העולם הזה מלא, מלא עדות על הטוב שבעולם? של הקדוש ברוך הוא. איפה, מה אפשר במילים הללו? מישהו רוצה לנסות להסביר? אבל רבינו מיכאל לא הציג את זה ככה, צודקת לגמרי, זה מה שאנחנו רגילים. הבכוח הוא טוב, הנשמה הפנימית היא טובה, אבל החיים הם וולגנים במלחמות, במאבקים. אבל רבנו בחיים לא מציג את זה ככה, הפוטנציאל טוב. עומק החיים הוא טוב. רבנו בחיים אומר, פתח חלון, ככה תראו איך הוא ממשיך. אשר לא יראות עניין האחד אמיתי הקדמון, מתחיל, סליחה, והמתמיד טובתו, ברא כל הנמצא, את הטוב הזה הוא מתמיד. כל מי שיחפש בעולם הזה ימצא עדות ברורה, סימן, לא כתוב פה פוטנציאל, לא כתוב פה בכוח, לא כתוב פה איזה מציאות כזאת שנזכרת.
זה הידיעה שלנו.
זה מה?
זה הידיעה שלנו, מסתכל ככה על החיים.
מה זה ככה?
שהכל טוב, כאילו, והכל מהשם וזה.
כל העניין שלנו נשים ידיים על העיניים, להגיד הכל טוב, הכל טוב, וכל הרעה פה, לפנטז שהיא לא קיימת. לאט לאט, אמרו פה הכל טוב, אני מנסה להתמודד עם אחת אחת. מה זה אומר הכל טוב? העולם הזה הוא לא טוב, העולם הזה יש בו הרבה מורכבויות. בכוח, זה טוב. שנייה, שנייה, בואי נתן לסיים. כן, מה את אומרת? כן.
אני?
את רוצה להמשיך?
שפשוט נראה לי זה כזה. מלמדים אותה, זה הכל טובה. כן, כאילו, יש
עוד
דברים, אבל
למרות
זאת
עדיין להאמין
שהכל
מהשם. מאמינים, אבל פה כתוב שהכל עדות. כן, רצית להשלים משהו?
הוא
כתב
פה
גילוב,
שבשביל זה הוא ברח, שזה גילי שזה נכון, שהכל לא כזה, אני רוצה לראות את זה,
זה
לא
יש.
כבר אצלנו, אבל הוא כתב, הוא ברח את זה בשביל
להראות
על זה,
בגילי שתכלס זה נכון. זה תכלס נכון, אבל איפה זה פוגש אותנו? אם זה משהו אמיתי מצד עצמו, אובייקטיבי, על הכיפק. אם זה אובייקטיבי מצד עצמו, הוא מצוין. וזה סותר פה, זה מראה שזה, העולם הזה, איפה הוא קיים, איפה הוא נמצא, איפה אפשר לזהות אותו, איפה הקדוש ברוך הוא מעיד על הכל, והכל מלא מלא טוב. אני אחדד עוד קצת השאלה. הגרא אומר, הגרא מלמד שצריך ללמוד ספר הכוזרי. הכוזרי מתחיל בצורה אחרת לגמרי, 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 מאיך שהחובת הברות מתחיל, נכון? איך הכוזרי מתחיל? התחלתם כבר, נכון? יש איזה מלך אחד שיש לו חלום, חלום גדול, חלום אמיתי. שיש לו חלום אמיתי, חלום גדול, חלום טוב, משהו כזה שמבקש לצאת לפועל, להתממש. אבל המעשה והחלום לא באים לידי ביטוי. הם לא מתכתבים אלו עם אלו. החלום הזה לוקח את האדם, מכניס אותו לתוך בית המדרש. מצעיד אותו בצעדים משמעותיים מאוד מאוד אל מפגש עם תוכן, עם תלמיד חכם, הוא מתגייר בסוף. עם זה אנחנו הרבה יותר קל לנו להזדהות. איפה אלוקים נמצא? בחלום, בשאיפה. איפה אלוקים נמצא? בבכוח, בפוטנציאל, כמו שאמרו פה. רבנו בחיים מתחיל את הספר אחרת לגמרי. פתחו חלון, הסתכלו החוצה, תראו את אלוקים. וכל אדם שעבר את גיל 6 בערך, מסכים ויודע שהקדוש ברוך הוא לא מתגלה בכל דבר בעולם הזה. תסביר. את עוזרקת בדברים סתמיים, זה קל יותר. מה עושים עם המורכבויות, עם המחלות, עם הפגיעות, עם הנפילות?
אז
בעצם
זה מונח, זה השם בראש, שבאמת זאת מונח, שהשם רואה אותם, הוא רוצה אותו,
אני מזדהה עם כל מילה. אבל אני אנסה ללמוד את רבנו בחיים. רבנו בחיים לא אמר פה, הוא לא אמר פה אמונה. הוא לא אמר פה אמונה. רבנו בחיים אמר, אנחנו, הוא מתאר את המציאות האלוקית. המציאות האלוקית היא מלאה, מלאה עקבות אלוקיות. והעקבות, יכול להיות שאפשר לזהות אותן, כמו שאת אומרת, ללמוד עליהן, להאמין עליהן. אבל את מתכתב יותר עם החלום של הכוזרי. חלום, שאיפה, געגוע. הכוזרי, דרך אגב, בעולם שלו, כל הזמן עובד. הוא כל הזמן מייצר פעולה, מעשה. הוא כל הזמן נותן, עובד. הוא משקיע כל רגע. בחלום שלו מישהו בא אליו ואומר לו, תקשיב, מה שאתה מחפש זה לא בדיוק. לא מצאת, זה קצת שונה. צא למסע. איפה הוא נכנס? הוא נכנס לתוך בית המדרש. רבנו בחיים לא שולח אותנו לבית מדרש. הכוזרי שולח אותנו לברר אמונת ישראל, סגולת ישראל, מניין, בריאה, אבות, עניין אלוקי. כל הדברים אנחנו מכירים בבית המדרש מלא, לעומק, לרוחב. הכוזרי לא שולח אותנו לבית המדרש. הרבנו בכלל לא שולח אותנו בית המדרש לעסוק בחלומות. רבנו בכלל אומר, תפתח חלון ותראה בעולם את הטוב האלוקי. כן. ניתוח שכלי. הכוונה זה לא מחוץ לחלון. רבנו מחי אמר, תעסוק בעולם ותנתח אותה. זה ממש המשפט הבא של רבנו מחי, תראו, הגדולה שבטובות אשר תהיה בהם הבורא לעבדה ומדברים, אחרי המציאו אותם על התכונות, הכרתם בהם גמורה והבנתם שלמה היא החוכמה. השלב הבא שאדם צריך להכיר בערך שהקדוש ברוך הוא, במתנה הגדולה, הכי גדולה שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם, זה חוכמה. מה זה חוכמה? חוכמה, כמו שהזכירו פה, חוכמה זה כוח מנתח, כוח מעמיק. הכוונה זה לא שאתה רואה הכל דרך החלון. אתה משתמש בכלים, שוב, לא אמוניים. אמונה זה כוזרי. כלים שכליים. תנתח את העולם הזה, תחפור בו טוב, 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 תזיז הדברים לצד, אתה תמצא את אלוקים מניע הכל. הדברים הללו הם קצת קצת מתכתבים עם איזו שונות משלימה שיש בין שני העולמות הללו, של הגר"א ושל רבנו בחי. יש פה שתי תפיסות עולם שונות, ואדם מאמין זקוק לשניהם. הרב זיודה פה כותב בשני הענקים, ריאל ורמב״ם, שיחות הרב זיודה אישים, הוא מסביר את התפקיד של כל אחד מהכוחות הרוחניים האלה, כוזרי ורבנו בחי. זה לא שאלה למה רבנו בחי לא הולך לחלום של הכוזרי. הוא לא הולך לשם בדווקא. יש בית מדרש שמפגיש עם אלוקים דרך חלום, דרך שאיפות, דרך פוטנציאל, דרך בכוח, דרך אמונה. אמונה אמיתית, כמו שציינת פה, זה דבר נכון. רבנו בחי מפגיש עם העולם שלנו קצת שיטה אחרת, שיטה קצת יותר פילוסופית. העולם בזמן רבנו בחי, 1,000 שנה מהיום, מאוד מורשם, גם העולם של הכוזרים, מאוד מורשם מהפילוסופיה. קמים כמה תלמידי חכמים לייצר מענה. הריאל, הכיוון הראשוני שלו, זה שהוא לוקח את הפילוסופיה, מתמודד איתה בחסרונות שלה, מראה שהיא לא רלוונטית לאנושות, שהכוזרי ישאל שאלות, יעבירו אותו אצל הפילוסוף קודם כל, יסבירו למה זה לא תופס, והמשיכו אל בית המדרש. רבנו בחיי, הרמב״ם במורה, הם משתמשים בסגנון אחר. הם לוקחים את הכלים של הפילוסופיה. הם לוקחים את מה שהפילוסופיה יצרה כדי להשפיע על העולם, ודרך ההשפעה הפילוסופית הם מפגישים שם השם. מה זה פילוסופיה? פילוסופיה לקחה את העולם הזה, ניתחה אותו, ביררה אותו, חקרה אותו, שאלה אודותיו, והגיעה לכל מיני מסקנות. שיטת הרמב״ם, רבנו בחיי, היא להשתמש בכלים הפילוסופיים ולהלביש אותם בלבושים של קודש. הרב זיודה מסביר את זה יותר טוב ממני, תראו. היה מצב של השפעה גויית והתבוללות בעם ישראל, אז היה צורך אלוקי שיופיעו שני המאורות הללו. אתם רואות איפה זה? שני ענקים, ריאל ורמב״ם, מצד ימין. בסדר? היה מצב של השפעה גויית והתבוללות, אז היה צורך אלוקי שיופיעו שני המאורות הללו, רבי יהודה הלוי והרמב״ם. אין זה מקרי. הרמב״ם ורבי יהודה הלוי, סך הכל הם באותם שנים, רבנו בחי קדם לרמב״ם. הרמב״ם הוא יותר צעיר גם מריאל, 800 ו-1,000 שנה מאיתנו. אומר הרב זיודה, היה סדר ההנהגה האלוקי, שהופיעו שני מאורות אדירים וענקים, שלוחים מן השמיים, שחיו בערך באותה תקופה, תקופה שאחרי חז"ל. אחרי שיש תורה, ותורה שבעל פה מתפתחת, קמים גדולי ישראל שמעצבים את המציאות הזאת של אמונת ישראל. והם מאוד מאוד שונים זה מזה. הם אחרים. אין סתירה בין שני ענקים הללו. לכאורה ריאל הוא לאומי שירי. מה הכוונה לאומי שירי? הוא לוקח קשוח לי קצת. לא, אפשר רק להחליט איזה מה, זה רוקד לי ככה משני הדבדים, אבל אני אסתדר בסוף. הוא לוקח את אוי הוא לוקח את, את הגוי הזה ומפגיש אותו עם לאומיות ישראלית. הוא לוקח את הגוי ומכניס אותו לתוך עם ישראל. הגוי בא מבחוץ והוא מכניס אותו למפגש עם הלאומיות שבו, עם מה שנמצא בתוך עם ישראל. הרמב״ם הוא פילוסופי. מה ההבדל בין לאומיות לפילוסופיות? ההבנה האמיתית עמוקה אין הדברים כל כך פשוטים. ישנם שתי רשויות, הפנים והחוץ, שאדם אמוני, עמוק, מנסה לבנות את חייו, הוא צריך להיות מודע שיש שתי רשויות. יש רשות הרבים ויש רשות היחיד. יש את העולם הפנימי שלו, את מה שנמצא בתוך התובנות שלו, העולם, העושר הפנימי הזה שנמצא בו, ויש את העולם הגלוי, שם הוא פוגש את החברה, את העולם. אדם שלא יודע להבדיל בין פנים לחוץ, אדם שלא יודע להבחין בין מציאות פנימית, בין רשות היחיד שלו, למציאות גלויה מעשית, הוא אדם שלא התפתח דיו. ילדים קטנים קשה להם להבדיל בין העולמות הללו. הם מאוד 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 רוצים לעשות איזה משהו ככה מאוד מאוד מתעורר בהם, הם עדיין לא יודעים להבדיל בין הרשויות.
הם...
לאט לאט. כן, לאט לאט, רק שנייה, רק שנייה, רק שנייה, נסביר את הרשויות. הדדים הללו בין הפנים לחוץ הם מאוד מאוד שכיחים אצל ילד. העולם הראשוני שמפתח לו זה העולם שלו. לכן ילד בתחילת הדרך הוא מאוד מאוד קנאי לדברים שלו. מאוד רוצה שהכל יישאר אצלו, מאוד מאוד לא רוצה שיתעסקו לו. הכל עובר דרכו, גם הצרכים שלו הפשוטים, הוא מבקש את הקיום היומיומי שלו. כך הוא מבקש. כשילד רוצה להתפתח, לגדול קצת, אז מתעורר בו איזה רצון חברתי. הוא משגע את ההורים שלו צהריים אחד, שאיזה חבר יגיע. מבקש, 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 נכנעים, וחבר מגיע אחרי 5 דקות של משחק שנראה מאוד מאוד מלבב, שם הצעקות ובכי ושעוף מפה ולא. למה הוא נוגע לי? למה הוא לוקח לי? זה, יש שלבים שבהם אתה מפתח עולם פנימי. ובשלבים האלה אין מקום, אין מקום לעוד אנשים. גם מבחינה פיזית זה ככה בתחילת הדרך, גם מבחינה רוחנית. כשאדם מעצב את עצמו ברוח, יש איזו השכבה, הקשבה, לעולם פנימי שאדם חייב, חייב להיות נאמן אליו. ויש עולם פנימי, ויש עולם פנימי, אני מיד אתן זמן לשאלות, סליחה. ויש עולם פנימי שדרך זה אדם מתכתב, מקשיב, בונה את עולמו בצורה אחת, ויש עולם גלוי ששם העולם נראה אחרת. הרב זיהודה מלמד ששני המאורות הללו, גם הרמב״ם, גם המורה, במהות שלהם הם באו כל אחד לשמש איזה טיפול בעולם אחר, טיפול בעולם שני. יש צורך בכפילות הזאת, על פי זה מסתדרים שני מאורות הגדולים, ריאל כלפי פנים, הרמב״ם, המורה, רבנו בחיי כלפי חוץ. מה ריאל עושה? ריאל לוקח אדם מהעולם, מהעולם, שיש לו שאלות קשות מאוד, והוא מכניס אותו אל הפנים, הוא מכניס אותו לבית המדרש, שולם עליכם, יש לך שאלות, כנס. זה אמונה שצומחת מבפנים. זה ברור אמוני, שלוקח את הכלים של בית המדרש, את ההגדרות, את ה... חשבונות שיש לאומה הישראלית, מחשבן אותה, מחזיק עמדה ביחס לעולם הפנימי שלה, בונה תורה פנימית. הרמב״ם עוסק אחרת לגמרי, גם רבנו בחיי עוסק בצורה אחרת לגמרי, מפגש עם אמונה. רבנו בחיי אומר, קח את השכל שלך, פתח חלון ותחיל לחקור את העולם הזה. אז תסתכל על מבט עיתונאי, זה עשה ככה, זה עשה ככה, זה עשה ככה, אל תסתכל על זה בצורה קיקיונית, שטחית, מבחוץ. תעמיק בו, תלמד אותו. הזכירו פה ביולוגיה, טבע, כל מי שפוגש טבע וביולוגיה, הוא מבין שיש פה איזה סדר מאוד מאוד עמוק. אתם יודעים, ביולוגים רציניים, אנשים רציניים, זה או המאמינים הכי גדולים או הכופרים הכי גדולים, אין באמצע. אין סדר. יש לי ספר של מחקר בבית, שכל המצטייני דיקן באוניברסיטאות הכי משמעותיות בבית, כל אחד כתב 2 מאמרים, על גוף האדם, אז הקדמה שם, יש איזו תותחית אחת שמה הולך לפניה, כותבת, שאלת החיים עדיין עומדת בסימן שאלה, וכל מי שנכנס בחדרי המעבדה, אין לו תשובות על הכל, אבל לא נחליש עצמנו ליפול למדרגת מאמינים, להגיד שיש כוח עליון שמרכז את הכל, אלא נמשיך לחקור עד שיהיה שאלות, עד שיהיה ברורים. השכל דורש תשובה, השכל הוא כלי אדיר שאיתו ממש ממש ניתן מתוך חקירה, מתוך בירור, מתוך מפגש עם העולם הזה, לזהות את העקבות האלוקיות של הקדוש ברוך הוא כאן בעולם. בבלבולים הנוראים בהבנה שנגרמו על ידי פגישת המים הזדונים של הגויים ודתיהם, יש צורך בשליחות האלוקית של שני המאורות הגדולים. כדי לברר לנו מה אנו, מה ענייננו. הכוזרי מברר את הפנים, רבנו בחיי והמורה מברר את החוץ, פנים וחוץ. אז אבל הגרא אמר שבמקום שער האיחוד צריך ללמוד ספר ספר הכוזרי. למה? למה לא הולכים על הספר החובת הלבבות בהכל? למה שער האיחוד? שער האיחוד זה השער שבו האדם עוסק בקשר שלו עם אלוקים. ויש משהו הרבה יותר מסוכן במורה וברבנו בחיים מאשר בכוזרי. הכוזרי הוא מאוד מאוד מוגן, הוא לוקח את כל החוץ ומכניס את הפנימה אל בית ישראל, אל בית ישראל, לבית המדרש. בתוכן של הכוזרי אתה מאוד מוגן. האבות, בריאת העולם, העניין האלוקי, כל זה מושגים של בית מדרש. מה תטעה שם? אז לא תבין אותו לעומק, אתה נמצא בתוך בית המדרש. רבנו בחיי הוא הדימון, המורה מאוד מסוכן. המורה משתמש בתכנים, בתובנות, בעולמות שלמים. המורה מצוטט כמה פעמים את אריסטו. משתמש בחוכמות החול, זה למה שרפו לרמב״ם את הספרים, לא פעם, לא פעמיים. בגלל שהוא השתמש בחוכמות החול, וניסה לזהות, הצליח גם, וזיהה דרכם, כיצד הקדוש ברוך הוא מופיע. אומר הגר"א, במציאות הזאת של ההקשבה לאמונה, לבניית אלוקים, תשים את הכוזרי במרכז. גם הרב זיודה אומר את זה. קודם כל הבירור הפנימי של ריאל, ברור עצם היהדות, ברור עצם כלל ישראל, אנחנו בפנים, ובא אדם מבחוץ פנימה. הגוי נכנס לבית המדרש. מאמר שני, תחילת מאמר שני, הגוי הזה כבר הולך להתגייר. כבר בהתחלה, הכוזרי שרוצה להתגייר, אתה רוצה לבוא פנימה, נברך לך מה יש בפנים. קודם כל הבירורים הפנימיים, המוחלטים, האבסולוטיים, להבנת הערך שלנו, ומתוך זה, לאור זה אפשר להפנות כלפי חוץ. רבנו בחיי פונה כלפי חוץ. זה לא נכון שהוא אומר שבחוץ שאתה פותח חלון אתה רואה את אלוקים בכל דבר. בשביל לראות אות, בשביל לראות סימן, אתה צריך להיות חכם. אתה צריך להיות פילוסוף קצת. אתה צריך לחקור את העולם. הפילוסופיה עיצבה את החיים שלנו. כל תפיסות הפילוסופיה השפיעו בצורה כזו או אחרת על העולם. היום אין לנו פילוסופיה ויש לנו אקדמיה שעושה בדיוק אותו דבר. כמעט כל תפיסת עולם שפוגעת והופכת לתרבות, שהופכת לעולם שכולה רץ אחריו, היא מתחילה באקדמיה. מה שהאקדמיה מזינה, מה שהאקדמיה תופסת, מה שהאקדמיה שמה במרכז הבמה ובמעריכה, ומעריכה, כל העולם בונה על זה תרבויות. ריאל וחובת הלבבות זה שתי מטרות. מטרה אחת שעוסקת באמונה הפנימית, ליבית שיש בנו, בית מדרש, ומטרה שנייה שעוסקת בחוץ, בעולם הזה ובמפגש עם שם השם. כן, שאלות על הדברים הללו. כן. לא כתוב פה שהגרא פחה, כתוב שהגרא הדריך. כשמנסים ללמוד מה הגרא עבר, מה החוכמה שאיתה עונים את החיים, מה הוא יושב פה, אז זה מה שרבותינו הסביר, שרבנו בחיי זה תורה כזאת, בגלל שהיא עוסקת כל הזמן בחוץ, היא עלולה יותר לטעות. זה שיטה שעלולה יותר לטעות. הכוזרי הוא יותר מוגן. כן, כן, רק בכל. אז אני חושב שמההדרכה הזאת רואים שצריך מקום מכבד מאוד מאוד לשניהם. אדם, עוד שנייה נראה את זה, תורה מופיעה בשני גילויים. אחד, בהקשבה הפנימית העמוקה לתורה. דבר שני, ביכולת לתרגם את התורה למבט, לחיים, לתפיסת עולם. אם יש לאדם ידיעות אדירות, אדירות, אדירות על העולם, על הקדוש ברוך הוא, על אמונה, אולי אפילו יודע להעביר שיעורים, משהו, אבל הוא לא יודע לשקף את זה בצורה של חיים, בצורה של תנועה, בצורה כזאת שהצדדים הגלויים של החיים קשורים לגודל הזה, אז זו תורה גדולה בכלים שבורים מאוד מאוד מאוד. אותו דבר על אדם שיודע לנהל את החיים בצורה גאונית. הוא יודע בצורה מדויקת מאוד לשים כל דבר בפאזל של החיים במקום. אבל העולם הפנימי שלו הוא שטחי, הוא רזה, הוא עלוב, אז זה יביא לידי תקלה. החינוך הזה ללמוד את החובת הלבבות בצל הכוזרי הוא חינוך כזה שדורש שתהיה הקשבה לעולמות הללו. לשני העולמות הללו גם יחד. גם לעולם הפנימי, אבל גם לעולם הגלוי. כן, הדברים האלה ברורים? כן. העולם שבחוץ? גם אדם, כיוון. אבל רבנו בחיי לא יבקש שנהיה מדענים. רבנו בחיי ילמד אותנו להסתכל על העולם. שער הבחינה יטען בפני כל אחד פה, כל מי שרוצה להיות תלמיד של רבנו בחיי, הוא טוען בפני העולם. שער הבחינה טוען שמי שמסתכל מחוץ לחלון שלו ולוקח את המבט של רבנו בחיי, הוא מסוגל לראות את אלוקים. לא בגלל שהוא נביא, הנבואה פסקה, ואי אפשר לראות בצורה גדולה את אלוקים. אבל מי שיתאמץ, מי שיקבל את הכלים הללו של רבנו בחיי, במבחן עם החיים, בהסתכלות על החיים, הוא ידע לזהות עקבות של הקדוש ברוך הוא בעולם, בכל מפגש ומפגש.
כאילו יש עוד שאתה יודע ואתה תאמין בהם, ויש עוד שאתה ממש רואה את זה. כמה אתה רואה כאילו?
מדויק, רק בלי הכאילו. כן, ממש ממש ככה, אחד לאחד. רבנו בחיי, זה נשמע חלום, זה נשמע רחוק, אבל רבנו בחיי לוקח את זה על עצמו. והספר הזה... בשיטה הרוחנית שלו זה מה שהוא עושה. שער הביטחון הוא בכלל רבנו בחיי בכל הספר הזה. אחד מהראשונים, 1,000 שנה. רבנו בחיי בכל הספר שלו, בכל שער, הוא לא יבוא להסביר פסוקים ומקורות. בכל שער יש לו פרק קטן של מקורות. הפרק הכי רזה. הוא יסביר כל דבר. למה אדם צריך לפתוח בשם? יש לו פרק אחד שיעסוק בהסברות השכליות שבדבר, בפסוקים שבדבר. בנביאים, בכתובים, הפרק הכי קצר שיש. כל השאר יהיה ציור, לצייר לך אדם כזה. זה מאוד נקשר לרבי שמעון ורבי לזר שלמדנו שבוע שעבר. רבי שמעון רואה מציאות מאוד מאוד שבורה. כל מי שנכנס בבית הזה, כולל כל מי שקורא את המדרש הזה, יכול ליפול מהכיסא במה שהוא רואה. אבל רבי שמעון בוחר לייצר מבט אחר לעולם. אחר לגמרי על החיים, שונות ומבט. שונה במבט שלה לאיך שהיא בוחרת, ואז אפשר לראות תקוות אלוקיות, אז אפשר באמת לזהות. תודה רבה, חזק וברוך. באמת צריך את זה, אני צריך את זה. הדברים האלה הם באמת הם עמוקים, אבל זה מבט שנמצא בחיים. האמת שכל התורה, שאלו פה שאלה טובה, מה האיזונים של הדברים האלה בעבודת השם? ישר כוח על השאלות, שאלות הן ממש חשובות בשיעור הזה. הדבר הזה הוא איזון לא רק בעבודת השם, בכל מפגש עם תורה. תראו, יש פה עניין מאוד חשוב שמחדד את זה. אמר רב יהודה ברדר רב שמואל בר שילת משמי דרב, ביקשו חכמים לגנוז ספר קהלת. היה אדם אחד חכם בעולם מכל אדם, שלמה המלך, חכם שכתב ספר קהלת, וחז"ל אמרו אולי לא נפרסם אותו, אולי נעלים אותו מהעולם. למה? שלמה המלך הוא אדם שכל אחד מבקש את המפגש איתו, איזה מין דמות חכמה כזאת שהופיעה בעולם. חז"ל זיהו סכנה בספר הזה. זיהו איזה מורכבות מסוימת שקיימת. המורכבות הזאת שהופיעה בספר, מסביר הרב, היא סתרה במובן מסוים את המציאות הזאת שנקראת תורה. מה המורכבות? ומה זה סתר? כותב הרב ככה, דבר אלוהינו יקום לעולם. בשביל שדבר אלוקנו יקום לעולם, אז הוא מופיע בדבר אלוקים, מופיע בשני כיוונים. אחד, כל דבר הנמשך מהקדושה האלוקית והושפע לתיקון עולם, הוא צריך שיהיו מושגיו כוללים תיקון עולם בהווה לפי מצב ההווה הנמור, וכולל גם כן דברים נעלים שהם רבים הרבה יותר ממצב ההווה. יפה, בדיוק כך, כן. כל דבר שהוא קשור לתיקון עולם, אני אגיד חריף יותר, כל דבר שהוא אלוקי שקשור לתיקון עולם, הוא חייב לפעול בשני מישורים, מסביר הרב. אחד, תיקון ההווה הנמוך. זאת אומרת, לעסוק בחיי שעה. לעסוק במורכבות האנושית, אבל לא לעסוק בה כמו איזה שרברב ששם פלסטרים ותחבושות על כל מיני דברים מדממים. המציאות כואבת, אז אדם רץ ממקום למקום ותופר כל מיני דברים שדרכם הוא יכול להשפיע, לעשות, לקדם. לא רק לעסוק במציאות האהובית, יחד איתה, לעסוק ברוממות, וכולל גם כן דברים נעלים שהם רמים הרבה יותר ממצב ההווה. תורה חייבת להחזיק את שני המישורים הללו. גודל, רוממות, עם הקשבה למצב החיים הקיים. וכפי השלמות הלפי צריך הדבר שיהיו נזכרים בסקירה אחת. אותם המבטים הגבוהים שלצורך העתיד שהוא נעלה ומתקדש, אם הדברים הנשפלים שהם בעיקרם נעוצים בחיי השעה של ההווה, אדם ששייך לשלמות האלוקית, הוא לא עוסק רק בתכנים עליונים, הוא לא עוסק רק באיזה משהו שממי, גדול, מרומם, שנעים לשמוע אותו, אלא אל מול הרוממות הזאת שהוא מחפש בחיים, מסביר הרב, אל מול המבטים הגבוהים שלצורך העתיד, הוא עושה גם בדברים שפלים, שהם נוצאים בחיי שעה של ההווה. הוא יודע לדבר גדול, אבל יחד עם זה העולם מעניין אותו. הכאבים של העולם מעניינים אותו. הדאגות של העולם הזה מעניינים אותו. הוא בין עירו ובין מקומו. הגודל שבו לא העלה אותו על איזה כוכב לכת אחר. מנותק מכל הכאב של החיים. שהעולם כואב, גם הוא כואב. שהעולם חסר, גם הוא נכנס, נותן כתף בתוך החיסרון הזה. יש רוממות, אבל יש אחריות לחיות את כל הגודל, את כל הרוממות הזאת, כאן בחיים, כאן בהווה. ככה נראה אדם שלם. אדם שלם זה לא אדם שיודע לדבר על הגודל. אדם שלם שיחד עם הדיבור על הגודל, בונה נתיבות חיים, לאפשר לעצמו לחיות את הגודל הזה כאן בחיים. זה נדרש מזה שהוא מחזיק, זה נוצר על ידי זה שהוא דורש מעצמו להחזיק שני מישורים. מבט גדול, רוממות עליונה, אבל גם דרישה אקטיבית לקחת את הרוממות הזאת אל החיים. וזאת יעוזה וגבורתה של תורתנו הקדושה. אורייתא סתים וגליה, כמה דשמה דקודשא בריך הוא. שמו של הקדוש ברוך הוא סתום ונגלה. וכמו שהקדוש ברוך הוא נקרא סתום ונגלה, ככה נקראת התורה. בתורה שני מישורים. מישור אחד פנימי, פנים, ומישור אחד גלוי, חוץ. ותורה חייבת, אומר הרב, להופיע בשני המישורים הללו. אדם הוא לא חמור נושא ספרים, הוא לא אדם שעוסק רק בסחלטנות, רק בניתוחי מצבים חיים, מצבי חיים אלוקיים בתוך העולם הזה. לאדם יש אחריות אל מול הניתוח והמפגש שלו עם רוממות, עם מציאות אלוקית עליונה. הוא לוקח את הגודל הזה ומחדיב אותו לחיים, מחבר אותו אל העולם, מקשר אותו אל מה שהוא מסוגל לחיות בחיי שעה. ספר קהלת, היה ספר כזה שהגודל שבו היה כל כך ענק, כל כך גדול, ממש משמעותי, עליון, אבל מרוב שהוא היה ענק, מרוב שהחכם האדם היה גדול שכתב אותו, זה לא תמיד היה ניתן לזהות את הקשר של זה לחיים, את החיבור לחיים. לכן חז"ל רצו לגנוז אותו, למרות שהיה בו אמת, ויש בו אמת ענקית, לא גנזו. סמכו עלינו שנעשה את החיבורים, אבל הבירור הוא קריטי. בסוף הפסקה, אם ימצא ספר כזה שמדעיו ומושגיו, אם שהם רמים ונישאים, לא יוכלו להיות משפיעים כלל על אופני החיים וצורי הדעות של הדורות האוביים, מבנה שהחכם האומר, ואותו עומד במצב יותר מורמם הרבה מדורו וזמנו, דיבר כפי רוח וחמתו שסקרה העתיד הנכון לבוא, לא על פי אותה עמידה שיהיה נבקע ויוצא מעומק ההווה. יש אנשים כאלה שכשהם מדברים על העולם, מדברים על המציאות העליונה, העתידית, הנקייה, אבל הם עוזבים קצת את ההתעסקות בהווה. ספר חובת הלבבות, הדרך של הרמב״ם במורה, היא הרבה יותר מוסרית מאמונה. הוא דורש ממך לאשר מבט לעצמך, להסתכל עמוק בתוכך ולדרוש מעצמך להניע את החיים שלך קדימה. כאדם, כאנשים, לנו בחיים הרבה יותר קל עם כללים גדולים, עם אמירות גדולות, עם תבניות חשיבה, שזה כיף לדבר כללים, זה כיף גם לדבר אידאות. זה גם קל וזה גם כיף. זה גם יוצא במשפט אחד ככה רץ החוצה, וגם אתה נראה חשוב, זה נותן לך נקודות טובות במרחב החברתי, המחשבתי, העולם שלך. אבל עולם בוגר לא בוחן עולם באמירות. לא בוחן עולם באמירות חיצוניות, אלא באיך אדם ענק, זה אדם שיודע לקחת את האמירות הגדולות האלה ולחבר אותם לחיים, ולדרוש מציאות כזאת שתופיע בתוך החיים שלו. עכשיו יוחנן בן זכאי עוזב את העולם, אז באו התלמידים אליו. אמרו לו, רמבנו, למדנו אורחות חיים ונזכה בהם לעולם הבא. תלמיד חכם משאיר לתלמידים שלו כאן בעולם אורחות חיים. אורח זה דרך, אבל בשונה מדרך, אורח זה דרך סלולה, דרך מוצקה. שמאור ישראל, רבן יוחנן זכאי, עוזב את העולם, אז תלמידים אומרים לו, תגיד לנו מה סללת כאן בחיים. מה סללת בתוך המרחבים של העולם הזה. צדיק זה אדם שלא מדבר על הצדק. זה יש הרבה אנשים שמדברים על הצדק. היום העולם הוא מאוד הכי מסובכים בעולם, הם לא מפגישים אותם עם רוע, עם מציאות חיצונית של רע. הם מדברים צדק. לפני 200 שנה זה היה אחרת. כשמישהו רצה להרוג מישהו, הוא אמר, הוא חלש. אין לו זכות קיום. משהו כמו בנאציזם. אותו דבר. כשאומה שולטת, ומי שפחות חלש ממנה, אין לו זכות קיום. היום רע, רע מדובר בסימנים של טוב. אף אדם לא אומר, באתי לעשות רע ולשלוט על מישהו. מישהו מדבר רע, אז הוא מסביר. היום אנשים הורסים את המדינה, הורסים את כל מה שבנינו פה. קצת, כמה אחוזים קטנים, 2-3 אחוזים, לא נספרים. אבל הם מדברים על זה, קוראים לזה דמוקרטיה, פחד על העולם, פחד דאגה. גם שאדם עושה דברים מאוד מאוד מורכבים, קורא לזה, זה טוב. העולם, הרע לא נמצא פה בעולם בצורה גלויה, בצורה חשופה. רע גם יודע לנבוש מלבושים של טוב. לדבר על הטוב כולם יודעים, צדיק זה אדם שחי את הצדק הזה בחיים שלו. שחשף במציאות של החיים שלו תנועות של טוב, זה צדיק. אמרו צדיק היא טוב, צדיק זה אדם שמי שפוגש אותו אומר וואי יש טוב בעולם. אפשר להניח עליו את הראש, אפשר ללמוד ממנו, אפשר להתקדם דרכו. רבנו בחיי מבקש שכל הגודל שאנחנו מדברים עליו, כל הגודל שנעים לנו איתו, כל הכללים, האידיאלים, נידרש אליו גם. נפתח את החלון ונבנה שיטה, הוא בנה, עזרת השם מי שיהיה תלמיד שלו גם נבנה, ונבנה שיטה כזאת שבוחנת את הגודל ומחפשת אותו בחיים, עוסקת בהווה, לא רק באמירות עליונות. כמה חסרים לנו אנשי אמונה כאלה. לדבר גודל זה קל, זה באמת קל. כל אחד נפגע לפחות מניין פעמים העולם המבוגרים שמדבר על משהו, אבל באחריות האישית שלו הוא לא עושה הרבה כדי להניע את האידאות האלה לחיים. זה דבר כזה שמקומם, מקומם כל אחד. בגיל הנערות זה מאוד מקומם. זה צביעות, אני לא עובד עם צביעות, ילדים אומרים. המורה אמרה ככה, עשתה ככה, נגמר, לא מדבר איתה, שרפת המורה. אבל התגובה היא אולי ילדותית, לא צריך לשרוף אנשים. יש תשובה בעולם, היא תתקן, לא צריך להיכנס לשם. אבל הדרישה שהגודל יופיע בחיים זו דרישה אמיתית. אנחנו חיים בדור כזה שמבקש שהגודל יהיה בחיים. דור שלא מוכן, לא מוכן לסבול פספוסים. הוא לוקח את התורה, שם עליה קלוזה פדיר, וכל פספוס שיהיה בתורה, הוא יחתים איתה את החיים. בחובה של עיר הוא יבזה אותה. אמרתם שאתם גדולים, תהיו גדולים, הרחוב מבקש. החיים מבקשים. תהיו גדולים, תיקחו את החיים האלה ותוציאו אותם לפועל. ההשלמה הזאת של רבנו בחיי, השלמה מאוד מאוד חשובה בכל המבנה האמוני שלנו. כי כשאנחנו מדברים על אמונה, בדרך כלל אנחנו מדברים על כוזרי, על החלום, על השאיפה, על העולם הפנימי. ורבנו בחיי דופק על החלון של כל אחד ואחד ואומר שכוח שאתה חולם. הכל מתחיל משם דרך אגב. רבנו בחיי הוא מהפנים לחוץ. הכוזרי לוקח את החוץ מבפנים, אבל רבנו בחיי מעולם פנימי עשיר הוא יוצא החוצה ומצביע לחיים. ומחפש קרבת אלוקים בחיים, בתוך העולם הזה. זה דבר שוודאי מתחיל מתורה ומעולם פנימי. אבל הוא דורש שזה יופיע בחיים. רבנו בחיי דופק על החלון ובקש שנראה את הדברים במציאות. כן, איפה אתן מול הדברים? שאלות? כן. איך חוזר מה?
כאילו, זה נכון כאילו,
שאנחנו רואים
את
השם בהכל, אבל איך חוזרים באתגרים? אלה, זה לא נכון. מחילה. שמה? שאנחנו רואים את השם בהכל, אולי אצלך. אבל 99% מעם ישראל, אני לא מדבר על האנושות. כן, זה עדיין לא קורה. בסדר? זה נכון שאנחנו רוצים שזה יקרה. אבל לא כל אחד רבנו בחיי, הוא לא סתם כתב את הספר. מה?
מה זה אומר?
אני אומר, קודם כל, העקבות הללו הם מאוד נעלמים. אנחנו, גם רבנו בחיי יודע שאנחנו חיים בעולם הזה, והעולם הזה מעלים. הוא לא חשב, הוא לא חי באיזה יקום מקביל. הוא באמת חי בעולם הזה, ויודע שיש פה העלמה מאוד גדולה. השיטה הזאת, מה זה עוזר? זה לא עוזר. צריך ללמוד אותו, צריך להיות תלמיד שלו. צריך להיכנס לתוך הדברים הללו, ולתפוס את הכיוון הרוחני הזה שהוא בונה בנו. זה לא קורה ביום, גם לא אחרי שנה, סליחה על האכזבות, אבל כשאדם פוגש את התכנים הללו, מאמין שיש עולם פנימי שאפשר דרכו לחצוב מבט אחר בחיים, אז הוא גם מסתכל עם אחד על החיים אחרת. רשב"י לימד את עצמו להסתכל מבט נשמתי על החיים. מבט נשמתי זה לא אומר שאתה רואה את הילד שלך עושה שטויות ואומר אה זה טוב. עין טובה זה לא על העיניים. עין טובה זה לא עיוורון. עין טובה זה מבט עמוק שיודע שהצד הפנימי יופיע ומופיע גם בחוץ. ושיש עולמות כאלה שמזהים את הצד הפנימי מופיע בחוץ, אז הם ילדים אותו. זה העולם צריך. מה זה חינוך? מציאת החן. למצוא את הטוב הזה שנמצא ולאפשר לו לצאת החוצה, להתגלות. זה מה שהספר הזה ילמד. כן. שאלות? תובנות? כן. אני חושב שצריך ללמוד טוב טוב את חובת האבות, זו התחלה טובה. אז אנחנו בשנה פה, בעזרת השם, נזכה ללמוד ספר חובת האבות, שער הבחינה. גם שם, ההקדמה הזאת לבשה לי 120 דף בערך. אז אנחנו ניקח מההקדמה הזאת באלו 2-3 נושאים כדי לבקר. וחובת הלבבות יהיה קצת יותר צפוף, אבל גם שם לא תמיד נראה את הכל אחד לאחד. שווה לייצר איזה לימוד מקביל למרחב הזה. ככל שנפגשים יותר עם התפיסה את העולם הזאת, זה יותר עוברת אלינו. זה לימוד, שאדם לומד על משהו, הוא מתחכה אחרי תפיסת מחשבה, כיוון, יצירה. יש קושי בחובת הלבבות שהשפה שלו היא שפה של ראשונים, שבהוצאות יש הוצאת לב טוב שתראה שזה שפה קצת יותר עממית. צהריים טובים.
תודה רבה.